שיש לנו, איך היא צומחת בארץ ישראל. אני מניח שרוב הציבור פה, אם ייזכר בימי אלומיו, בכל אופן שאני גמרתי את הישיבה התיכונית, כמה ישיבות היו? כמה ישיבות היו? היה בציבור שלנו, היה יבנה מרכז, שלבים הייתה בגבול, אז כמעט אף אחד לא בא, ועוד כמה ישיבות חרדיות. נו, ברוך השם, הודו לשם כי טוב. עם כל הטענות שיש, אסור לשכוח, לא שאסור לשכוח, חייבים לזכור את הצמיחה הגדולה של התורה שיש בארץ ישראל, והודו לשם כי טוב. אנחנו לפעמים, בגלל האתגרים שיש לנו, שוכחים את הטוב שיש. אז הודו לשם כי טוב. בכל אופן, לאור ההתייעצות עם מר גלרמן, הוא אמר שכדאי לדבר כבר על חג השבועות, ולכן הנושא שלנו יהיה חג מתן תורה. אבל נשים לב שבשום מקום בתורה לא מוזכר חג מתן תורה. יש חג הביקורים, יש עניין של עצרת, רק בתפילה מוזכר זמן מתן תורתנו, בתורה זה לא מוזכר. וכמובן שכבר שואלים הפרשנים למה זה לא מוזכר, למה חג מתן תורה, אירוע כל כך מרכזי, לא מוזכר. אז בבקשה? לא שומע?
תאריך המוזכר.
ודאי, ודאי, כן, האירוע מוזכר, התאריך, לא מוזכר. השם של החג לא מופיע בשום מקום, מתן תורה. אז אומרים חלק הפרשנים, כדי שאנשים לא יחשבו שלקבל את התורה זה בתאריך מסוים. זה יום יום. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. קבלה תלויה בנו. כל אחד ואחד, בפני עצמו, הוא יכול לקבל את התורה בכל יום, כי צריך להבין שהתורה, או בכלל צריך אולי להבהיר פה מושג, אם אנחנו מדברים על תורה, צריך להבהיר את המושג שהתורה או היהדות היא לא דת. היא לא דת. אנשים אומרים כן דתיים, לא דתיים. זה לא מושגים שלנו. היהדות היא בעצם טבע. זה הטבע שלנו, זה ה-DNA הרוחני שלנו. שנבין מה זה דת, דת זה חוק. נכון? את דתי המלך אינם עושים, זה חוקי המלך. כדי לצייר את זה, פה, נניח שפה יש ארון קודש, מה זה דת? אז אם כן, אם יש פה ספר תורה, אם מישהו לוקח את מה שכתוב בתורה אליו, הוא דתי, אם לא, הוא לא דתי. נכון? זה בדרך כלל המושג הרגיל, המקובל. אבל זה לא נכון, בגלל שאם אני אעשה תרשים זרימה, מה יצא לי? מן התורה אליי, זה דתי, וזה לא נכון. איפה התורה נמצאת? איפה היא נמצאת? בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו. התורה מתארת את מה שנמצא בי. היא לא יוצרת את זה, ואין לי בחירה חופשית בזה. כמו שאין לי בחירה חופשית בדי-אן-אי הגשמי, אין לי בחירה חופשית בדי-אן-אי הרוחני. הבחירה החופשית שלי זה אם לגלות את זה או לא לגלות את זה, לחשוף את זה או לא לחשוף את זה, לחיות לאור זה או לא לחיות לאור זה. אבל זה בדיוק התורה, ולכן זה עניין של הרצון שלנו לקבל את התורה. וצריך לדעת שככל שמתכוננים יותר, כך ההפנמה אחר כך היא יותר גדולה. ולכאורה יש לנו ראייה גדולה מהתורה עצמה. בפרק י"ט בספר שמות, לפני מתן תורה, מה כתוב בפסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני. מה כתוב בפסוק ב', וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני וייחן שם ישראל נגד ההר. שואלים כולם, מה זה הייתור הזה? הרי כבר בפסוק א' הייתי במדבר סיני. אז מה זה הרוורס בפסוק ב', כן, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני? מה זה הייתור? שאלה הזאת פה שואל המחילתא. אומר המחילתא שכבר מרפידים התכוננו למתן תורה. אומר הנציב מוולוז'ין בעמק דבר, בשביל זה ליתר מילים בתורה שכל קוצו של יוד מחושב? אומר הנציב מוולוז'ין רעיון גדול. אומר, התורה רצתה ללמד אותי שככל שמתכוננים לדבר בשלב יותר מוקדם, כך ההפנמה יותר גדולה. אם אדם בא בלי מוכנות, תן לו את הדרשה הכי טובה, הוא סגור, הוא נעול. כן, אני יודע מהתלמידים שלי, שהרבה פעמים היינו מביאים את המרצים הכי טובים, אבל היה מין מנגנון. מרצה עולה, הראש יורד לסטנדר ככה לישון קצת. זה היה מנגנון. פתאום אותם תלמידים, אחרי כמה חודשים שגמרו את י' ב', הולכים לישיבות, מכינות וכולי, איזה שיחות, איזה זה, מה קרה? הם באו עם מוכנות, זה הכל. כשאדם בא עם מוכנות, הכל משתנה. אם אדם בא בלי מוכנות, שום דבר לא נכנס. ואפשר להאריך בזה, אבל זה לא הנושא. אנחנו רוצים לדבר על מתן תורה, שהוא חג הביקורים. אז בואו נתבונן, אני לא יודע למה הדף הזה יצא לכם שחור, אצלי הוא לבן, בכל אופן, בסדר, אנחנו ננבין. מה? חז ושלום, יש אתגרים. בואו, אסור לנו להיכנס לדיפרסיה, באמת. בכל אופן, אני אומר שוב, בואו נתבונן במקורות שלפנים. המשנה במסכת ביקורים, אתם רואים במקור הראשון למעלה, בסדר? רק תפכו את זה לצד הנכון, שיהיה לכם, כי זה שני צדדים, בסדר? אז אם כן, בואו נראה את המקור הראשון. מתארת המשנה במסכת ביקורים, השור הולך לפניהם, כן, עם ישראל עלה לרגל עם הביקורים, השור הולך לפניהם, קרניו מצופות זהב והטרת של זית בראשו. מוכרח לומר לכם שכשראיתי את זה לראשונה לפני הרבה שנים, אמרתי, אני לא מבין, מה זה אנחנו כאן בהודו? מה זה שהשור הולך לפניהם, קרניו מצופות זהב, הטרת של זית? מה זה הטקס הזה? ובואו דקה תקפצו איתי לשתיים בצד שמאל, ממשיכה המשנה ואומרת, החליל מכה לפניהם, מכה זה מנגן, עד שמגיעים קרוב לירושלים. אז בואו ננסה לאור הסברו של הרב קוק לפצח את המשנה הזאת, מה היא באה ללמד אותנו. אומר הרב קוק כך, ומה שיש לה מטרה עליונה ונשגבה, מציינת את דרכה לחבב את העבודה. שמעתם? הוא לא היה בתנועת תורה ועבודה, אבל הוא אומר, אומה בריאה צריכה לעבוד. כי רק בעבודה ויגיע כפיים בלאום, יסודרו חיים כשרים וישרים. זאת אומרת, אם אתה רוצה עם בריא, הוא צריך לא להיות בנוי על רווחים קלים או על שלל או דברים כאלה. כל האימפריות, בבקשה, האומה. כן, ולכן הוא אומר, והנה, אם לא הייתה לה שאיפה, כאן זה האומה, כן, אם לא הייתה לה שאיפה יותר גבוהה מחיי הגוף, לא היה לה לפנות לאושר הגדולה. אם העיקר זה להעביר את היומית בחיי הגוף, חבל להשקיע, חבל לעבוד קשה. כולכם, אני לא יודע כל אחד בן כמה הוא, אבל אתם ודאי זוכרים את התנועה של ההיפים וכל זה, מספיק ג'ינס ושופשף, גיטרה, מעבירים את החיים, מה צריך לעבוד קשה, זוכרים את התקופה הזאת? אז אם כן, זה מה שהוא אומר, אבל כיוון שיש לה, למי, לאומה, נפש רמה, השואפת להגדיל פעולה בעולם, כידוע, עם ישראל הוא לא רק לעצמו, הוא תורם לאנושות כולה, על כן, תשאף גם לאושר על ידי עבודה. שמעתם? אם אני רוצה להשפיע, אני לא יכול להיות תלוי בחסדי אחרים. צריך שתהיה לי עצמאות כלכלית. כי אחרת, אני לא יכול להשפיע. אני, כן, זויה החוכמה של העני. אומנם, נשים לב, האושר לא יהיה מכוון לעצמו, כי אם כדי שעל ידו, תבוא להאיר את עצמו ואת העולם. באור החוכמה והדעת האמיתית, אור השם אלוקי עולם. וזאתי תעודת ישראל. זאת המגמה של עם ישראל. ולכן הוא צריך להיות בעצמאות כלכלית, כדי שיוכל להשפיע על האנושות כולה, כפי שראינו במשך ההיסטוריה כולה, שלקחו מעם ישראל. עכשיו, עד כאן הקדמה. מה זה נוגע לשור וכולי? כידוע שבעולם העתיק השור הוא בהמת העבודה. זה היה הטרקטור, המחרשה, כן? המסעית, הכל. זה השור. השור הוא סמל העבודה. ולכן הוא אומר פה, השור הולך לפניהם, מכוון אל העבודה. כמו שכתוב, רוב תבועות בכוח שור. מה זה קרניו מצופות זהב? הקרניים זה מה שיוצא מן השור. שם מרוכז את העוצמה של השור, נכון? שהוא נוגח ומרכז את כל העוצמה בקרניים. אז אם כן, להורות של העושר תביא בדרך ישר רק העבודה, ולא לשלול ולבוז ולבלע חיל זרים, אלא רק בכוח וגבורת שור. שמעתם? אל תחפשו רווחים קלים של שלל וכולי. אנחנו יודעים שהאימפריות רומא, יוון וכולי הסתעבו בגלל השפע של העבדים שהיה להם. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? נזכרתי עכשיו, יש מחזה של הרצל שנקרא סולון בלודיה, ושם הוא מתאר מציאות שמה שהיה איזה מהנדס גאון שהמציא מכונה שיצרה לחם נונסטופ. כל מי שרצה עבר ליד המכונה, קיבל לחם, לא היה צריך לעבוד, יש את הכל מוכן. מה קרה? אנשים היו משועממים, הם התחילו לריב אחד עם השני, בקיצור קטסטרופה מכל השפע הזה. מה הייתה המסקנה? צריך לשבור את המכונה. זה קצת גישה נוצרית, אבל בואו נעזוב את זה. בכל אופן, אני אומר שוב, זה בדיוק הסכנה. דהיינו שהעם מסתאב. העם, אם אין לו תוכן רוחני והוא משקיע, הוא מסתאב. ולכן הוא אומר, לא לבלע חיל זרים, אלא בעבודה יגיע ועמל. אבל לא זאת המגמה שלנו, אנחנו לא מרקסיסטים של העניין של עבודה, אלא לא זאת יגמר התעודה. כי אם התרה של זית המורה על אורה כשמן זית שבמנורה, המורה על התורה ודעת. שמעתם? הליבה של כל זה, זה העלה של זית באמצע, במרכז. כל המגמה היא שיהיה לנו את העוצמות ואת הכלים להגיע לחוכמה האמיתית, להגיע לצד המוסרי המיוחד שלנו. ולכן במרכז של הקרני זהב יש את העלה של זית, כי זה המגמה. רוצה להחכים ידרים שמנורה בדרום, שמן זית הוא תמיד סמל החוכמה. ולכן זה מה שהוא מביא כאן בהמשך. וכן אמרו חז"ל ביונה שהביא עלה זית, דבר המביא אורה לעולם. סיכום, כלומר, מגמתנו שהעבודה תביא לאושר, והאושר לאתרת החוכמה והאורה. עכשיו שזה פסקה נפלאה, אבל מה היא מלמדת אותנו? שלא נתבלבל בין האמצעים לבין התוכן. אחד הדברים שגורמים הרבה הריסות בעולם, זה ערבוב המדרג. הופכים את הכלי למרכז, את התוכן שוכחים. וכאן זה בא לחנך אותנו על הפרופורציות הנכונות בין האמצעים שזקוקים להם וצריכים אותם, אבל הליבה של העסק זה העלה של זית, זה המנורה, זה הליבה של כל העניין. אז מה זה החליל? בואו נעבור קצת שמאלה. מה זה החליל מכה לפניהם? החליל היה כלי נגינה מיוחד. מה? הוא שימש לקצוות של החיים. כתוב חלילים לקלה או למת. זאת אומרת, היו את הקלייזמרים בחופה, אבל גם המקוננות בלוויות היו עושות מנגנות עצובות, כן, עם החליל. אז החליל סימן את קצוות החיים, ולכן בואו נראה. החליל הוא מיוחד ביותר לשמחה וגם לאבל. חלילים לקלה או למת. השמחה השלימה מתנוצצת ביותר. מתי השמחה? הרי בואו לא נשכח, שמחה זה פתיחת האנרגיות. אפשר מהר לגלוש להוללות, נכון? גילו בירדה. אפשר מהר לגלוש להוללות. ולכן הוא אומר, מתי השמחה היא שלימה? כשלא יחסר עמה הרגש של מציאות האבל האפשרי לבוא, והוא נשמר וניצל ממנו. שמעתם מתי השמחה היא שלמה? שאדם יודע את הקצוות, הוא לא חי לנצח, הוא יודע שהחיים מוגבלים, ואז השאלה היא מה אתה עושה בחיים. זה העניין של החליל, להזכיר לי את הקצוות, להגיד לי מה עיקר התוכן שלי באותם חיים. ולכן, שימו לב, על כן, אלה השלושה כוחות הראשיים המצליחים את האומה. מה? העבודה בכוח הגוף זה השור של המטה. העושר הבא על ידי קרניו המצופות זהב, וההשכלה, כאן ההשכלה זה הצד הרוחני, כן, זה לא במלאג פה, אלא ההשכלה הבא עם העושר והחריצות, וזה אתרה של זית שעל ראשו. וכאן בא אבל גדול, וכל הציבור שנמצא פה יודע מההיסטוריה, תראו את האבל. אבל אפשר שכל אלה יביאו חס ושלום גם כן שואה על האומה, כשישתמשו עם החמודות האלה להרע. מאוד מעניין בביטוי שהוא משתמש, הרי הרב נפטר מתי? בתפרש צדיקי 35, זה היה עוד לפני, ובכל זאת הוא אומר שאם יש לך אומה שהיא עשירה, שהיא משכילה, שיכול זה, זה יכול גם להביא שואה, כשמשתמשים עם כל האמצעים האלה לכיוון השלילי. זאת אומרת, זה הבחירה החופשית מה לעשות עם הנתונים.
עושר שמור לבעליו
ולעתו. יש, לא, תוסיף את המילה יש. יש עושר השמור לבעליו ולעתו. זה לא שכל עושר, אבל אתה צודק, נכון. אז אם כן במילה, העבודה, שימו לב, תוכל להשפיל את הצורה. כשאתה שנבין, בספרים האלה צורה זה לא עיגול ריבוע. צורה זה המהות הרוחנית. כן, זה צורה ויוצרה. ככה במערל, בכל הספרים האלה. אז אומר הרב קוק, שהעבודה תוכל להשפיל את המהות הרוחנית האנושית אל השקיעה החומרית לבדה. כן, זה יכול להפוך להיות למטריאליזם, לדבר גשמי בלבד. העושר יביא המון חמדת תענוגי החיים, שמה היא עושה? שמטמטמת את הלב מבינה אמיתית, מחוכמת צדק אלוקית. אדם יכול לשקוע בהדוניזם, בנהנתנות, ואז מה? לגמרי, גולש הצידה. כן, זה מה שחזל אומרים, אל תקרי ונתמיתם, אלא וניתמתם. דהיינו, זה אותם את הקודש מלהתגלות. כל אטימות כזאת, היא אותמת את הקודש. ולכן, ואותו דבר, החוכמה תוכל להועיל להרע. ככל שהעם יותר משכיל, זה יכול גם מה לנצל את זה לכוחות של שלילה. כמאמר, חוכמתך ודעתך היא שובבתך. אז מה צריך פה? אמנם, אם הישרה האלוקית, מה זה מזכיר לנו? מה זה הישרה האלוקית, תגידו לי? איך אחד הכינויים של התורה? ספר הישר. נכון, זה הישרה האלוקית. היא נותנת לנו את האזימות במסע הניווטים של החיים. זה הישרה האלוקית. היא נותנת לנו את הקו הישר. מה זה ישראל? ישר אל. נכון? זה נותן לנו את הישרה האלוקית במעגלי צדק ומישרים. שתדריכנו תורת השם, דבר השם היוצא מירושלים, הננו בטוחים שההצלחות האלה המכשירות את עושר האומה, יביאוה באמת לרום מעלתה. זאת אומרת, אם נלך בכיוון הזה, זה ירומם את העם ולא חז וחלילה ידרדר אותו. על כן, החליל המכשיר גם לשמחה גם לאבל, מכה לפניהם, מכה מנגן, כן לפניהם, בתכונת דפיקת כל צהלה ושמחה עזה, עד שמגיעים קרוב לירושלים. כי שם ציווה השם את הברכה. שמעתם? זאת הברכה האמיתית. מאיזה לשון זה ברכה? זוהי הברכה שממנה אנחנו שואבים. כשאנחנו אומרים ברוך אתה, אני לא מברך את הקודש בור. אלא אני אומר אתה מקור הברכה וממך אני שואב. או מלשון הברכה, מה שנקרא בחקלאות הברכה. כן? אני מתחבר אל הדבר ומשם אני יונק. זה מה שהוא אומר. וזה העניין של החליל. ולכן אנחנו נמצאים גם היום קרוב ליום ירושלים, ואני מניח שהציבור שיושב בו זוכר את הימים האלה. אני הייתי אמנם אז בכיתה י"ב, אבל אני לא אשכח את החשמל שעבר באוויר, זה היה משהו שקשה לשכוח, כן? משהו שקשה לשכוח מהעניין הזה. אל תנסו לנחש עכשיו בן כמה אני. בכל אופן אני אומר, אני אומר שוב, שמי שהיה באותם ימים, הוא לא יכול לשכוח את מה שהיה. וגם לא לשכוח את הימים שלפני. אותנו בתור י"ב-ניקים לקחו, מה לקחו? ולהכשיר אצטדיונים ופארקים, שאם חז וחלילה יהיו כמה עשרות אלפי הרוגים, שיהיה מקום לגבור אותם. אתם מבינים מה זה? זה לא יאומן, לא יאומן. ולכן, זה מה שהוא אומר פה. זה ירושלים. ירושלים, איך כתוב שם? כעיר שחוברה לידיו. יש הרבה פירושים. אבל אחד הפירושים בירושלים זה שמיה וארעה נשקי עדדי. שם השמיים והארץ מתחברים, מתנשקים. זה החיבור בין הקודש לבין החול. זה ירושלים. אז כיוון שאני לא רוצה לגלוש, אבל זה אחד הדברים המרכזיים שירושלים מסמלת, את תורת החיבורים. את תורת החיבורים של הקודש עם החול. ולכן, יצחק אבינו, שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו לא לצאת מצרימה, נראה את מקור שלוש, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שכון בארץ. מה זה שכון בארץ? כן, נכון, שכון. מה זה? עשה שכונה בארץ ישראל. הווי נוטע, הווי זורע. דבר אחר, שכן את השכינה בארץ. שמעתם מה המגמה שלנו? להשכין את השכינה בארציות. לא לחשוב שאי שם למעלה, אלא זה שוכן בתוכנו. כן? זה בדיוק החידוש של עם ישראל, שהשכינה נמצאת בתוכנו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה את יצחק אבינו, שהוא מידת הדין, פחד יצחק. ותראו מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותו. תבנה שכונה, תזרע, תיטה, תוריד את השכינה לארץ. זו המגמה של עם ישראל. ולכן, אני רוצה להראות לכם דבר שמי שלא מכיר, הוא דבר מאוד מעניין, בשם החתם סופר. כידוע שהחתם סופר היה אחד מגדולי המתמודדים עם ההשכלה, והוא עורר גם מחלוקות בזה שהוא היה בעד קהילות נפרדות, היו גדולי ישראל שחלקו, לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל תראו איזה חידוש כותב החתם סופר. אומר, אתם זוכרים שהגמרא במסכת ברכות מביאה מחלוקת בין רב שמעון בר יוחאי לבין רב ישמעאל. רב ישמעאל אומר, בשעת חרישה תחרוש, בשעת קצירה תזרע, ותקבע עיתים לתורה. נכון? זה רב ישמעאל. בא רב שמעון בר יוחאי ואומר, כיצד עוזבי תורה, מה תהיה עליה? כיצד עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך מסכמת שם הגמרא? הרבה עשו כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידה. במילים אחרות, הדרך הזאת היא לא לרבים. הדרך לרבים זה רבי ישמעאל, כך פוסק השולחן ערוך. דרך אגב, כאן אני רוצה להוסיף עוד הערה, שאני חושב שמאוד משמעותית חינוכית. כתוב שדורות ראשונים במזח, כתוב, עשה תורתך קבע, מלאכתך לחיים, נכון? מה זה קבע? אומר הרב קוק, קבע זה לא פונקציה של זמן, אלא כמו בעולם הפיזיקה יש קבוע ומשתנים, ככה באישיות שלנו, מה הקבוע ומה המשתנים. עשה תורתך קבע, הפירוש הוא זה הקבוע. כל השאר נובעים מתוך זה. אבל השאלה הגדולה, מה מדריך אותנו בחיים? האם התורה מדריכה אותנו בחיים? או שיש חיים וגם אני משלם מיסים לקדוש ברוך הוא? זאת השאלה הגדולה. מה מדריך אותנו בחיים? אז קבע זה מה הקבוע באישיות שלי. מה מדריך אותי בהחלטות שלי? זה הקבוע. ולכן, לאור זאת, בואו נראה הסבר מדהים שדווקא של החתם סופר, לכן הבאתי את זה. הוא אומר, נראה לעניות דעתי, שמה שאמר רבי ישמעאל, תקפצו שורה, שהעבודה בקרקע מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך. כן? והוא מביא ראיה שבועז, שהיה ראש הסנהדרין בארץ ישראל, מה הוא עושה בלילה? הוא בא לגורן. למה? ובועז זורה גורן השעורים בלילה משום מצווה. עכשיו תראו ביטוי חריף. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, החינמי לא יאמר לו אסוף דגני מפני עסק התורה. מוסיף החתם סופר ואומר, ואפשר שאפילו שאר אומנויות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. שמעתם לאיפה הוא מעלה את הכל? אומר החתם סופר שכל דברים אלה בכלל מצווה. ואני כאן חייב לשתף אתכם בקוריוז שהיה לי לפני הרבה שנים. הראיתי את זה למישהו, כן, בהשקפת העולם שונה, והוא לא האמין. הוא אומר, אני לא יכול להיות שחתם סופר כותב את זה, אל תגיד שזה ביטול תורה וזה, איך זה יכול להיות? אמרת לו, אתה יודע מה? בוא ניכנס לחנות ספרים, אני אבקש מהבעל החנות רשות שאני לא בא לקנות אלא רוצה להראות לך, ואני אראה לך מה קרה. אני פותח את החתם סופר, זה איננו. החליטו שזה לא מתאים, מה שנקרא פסניש, זה לא מתאים. אני לא יודע היום, זה היה הרבה הרבה שנים, כי לי בבית, אני צילמתי את זה מחתם סופר שצי בבית, לא המצאתי את זה. אבל זה בדיוק העניין, ואנחנו רוצים להכיל את הקודש, להכיל את הקודש בתוך החול. זה העניין המיוחד. מאיזה לשון זה חול? חול זה חלל, חול זה פרווה, זה לא אנטי קדוש, חול זה חלל. השאלה היא מה אנחנו יוצקים לתוכו. אנחנו יכולים לקדש את החול או לטמא את החול, זה תלוי בבחירה החופשית. אבל חול, לא שומע? נו, מי חולק על זה? בכל אופן, ברור, זה מסירות נפש למען כלל ישראל, מה יכול להיות יותר? ולכן אני אומר שוב ש... אתה לא צריך לשכנע אותי. אז לכן אני אומר שוב, ברוך השם, בתחילת המלחמה היה לנו 13 מגויסים, אז ככה ש... אני מכיר את זה. בכל אופן אני אומר שוב, זה בדיוק העניין. העניין הוא להבין שזה המגמה של עם ישראל. ואם אני, דרך אגב, אני כל הזמן מזכיר פה את המילה קדוש. מה זה קדוש? מה זה להכיל את הקודש? מה זה קדוש? מה בדרך כלל אומרים? יפה, נבדל, נכון. זה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. יש הסבר הרבה יותר חיובי. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף צדיקה אומרת, קדוש לעולם קיים. מה פירוש? איך אני מקשר את ההווה עם האין סוף האלוקי? זו קדושה. הקדושה באה לידי ביטוי שאני מקשר, תזכרו, קדוש לעולם קיים. אני מקשר את ההווה עם האין סוף האלוקי. וזו המגמה של עם ישראל. לקשר את כל מציאות חיינו עם הלעולם קיים. זה בדיוק עם הנצח. כן, זה בדיוק מבטא את המימד המיוחד שלנו. בבקשה? נכון, בדיוק. ולכן, דרך אגב, לכן, אתם זוכרים לפני מתן תורה, מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה החידוש? נפלא, נכון. כי זה ביטוי של התכונה שלנו, סגולה, זה הצד הפנימי. ומה זה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה החידוש? שיכולה להיות ממלכה וקדושה. יש הרי את הביטוי הנוצרי, כן, שאומר מה שלקיסר לקיסר, מה שלאלוקים לאלוקים. זה נצרות. אין אצלנו הפרדת דת ממדינה. צריך להבין שאצלנו הממלכה היא קדושה. הממלכה יש בה קודש, כי זה שייך לכלל ישראל, וכל דבר ששייך לכלל ישראל יש בו קדושה. שנבין את העניין הזה, אי אפשר לנתק את השניים, זה מלאכותי. דרך אגב, נזכרתי שיש הערה של המלבים. אתם זוכרים את הסיפור עם מלכת שבא שהלכה לבחון את כולם בחידות, נכון? כשהגיע אל שלמה המלך, אז יש גם במלכים וגם בדברי הימים, היא ראתה פתאום אקסדרה, מרפסת, שיוצאת מאיפה? מארמונו של שלמה אל בית המקדש. ולכן, ויש שם ביטוי מאוד מיוחד, ולא היה ברוח עוד. איך קוראים לזה היום? לא נשאר לאוויר מרוב התפעלות. שומעים הפרשנים, ממה התפעלה כל כך? נגיד זה היה מבחינה הנדסית משהו, אבל לא בשביל זה היא באה. המלבים אומר שתי מילים, אבל זה עולם שלם. היא הייתה בעולם העתיק בסיבוב עולמי. היא ראתה כהני דת עם שלטון עצום. ראתה מלאכים שהתייחסו אליהם כאלים, כמו יפן וכו', כן? התייחסו אליהם כמו אלים. אבל בשום מקום היא לא ראתה שהמלך מחובר עם הקודש. היא בשום מקום לא ראתה שיש חיבור בין הארמון לבית המקדש. את זה היא ראתה פעם ראשונה בעם ישראל. זה המסר שלנו. איך אנחנו מחברים את הקודש עם הממלכה וכו' וכו'. זה העניין המיוחד שעם ישראל נועד לגלות בעולם. ולכן, לאור זאת, אתם יודעים מה, אני לא יודע, כמה, עד מתי זה הסיפור? אז בואו נראה קצת פה. נקפוץ למקור 7. אם יש לנו זמן, נעשה השלמות, בסדר, זה לא, אין מוקדם ומאוחר. אי השלום שבין הקודש ובין החול, שמעתם? זה שאנשים הרבה פעמים רואים סתירה בין הקודש לבין החול, והרבה פעמים ככה זה, אז זה הסטריאוטיפ הרבה פעמים, שיש סתירה בין הקודש והחול, הוא האוכל את החיים בכל פה. שמעתם? זה גורם לתסכולים, וזה כביכול נוגס בחיים שלנו. הרעיונות ונושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. זה בדיוק המגמה. איך יש פה השלמה, לא סתירה, אלא השלמה בין הקודש והחול. שימו לב, הקודש יעדן את החול. נכון? קצת תוכן, אידיאלים, ואז במילה, החול יתעדן. והחול יחזק את חוסן הקודש. החול ייתן לי כלים עוצמתיים, כדי שיהיה לקודש איפה לחול. אז יש פה השלמה הדדית. וכן ילכו הרעיונות ונושאיהם בהתאחדות, עד אשר יביאו את העולם ואת החיים למכון קודש קודשים, שגם הקודש וגם החול הם סומכיו ומסעדיו. שמעתם? ולכן, נראה את 8, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. כאן צריך להדגיש, איך אנחנו אומרים בהבדלה? המבדיל, לא המפריד. יש הבדל גדול בין הבדלה לבין הפרדה. הפרדה זה נתק, הבדלה זה מדרג נכון. וזה מה שאומר פה. אין העולם החומרי נפרד מן העולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה. כי שניהם ממקור אחד מוצר. מי יצר את החומר? גם כן ממקור אלוקי, כי ביה השם צור עולמים, בלשון רבים. לא צור עולם, הוא הסלע שממנו נחצבו הקודש והחול. ועם ישראל גוי אחד בארץ. כשאנחנו אומרים אחד, זה לא אחד, זה אחדותי. כמו שמע ישראל, השם אלוקי, השם אחד, זה אחדותי. אותו דבר עם ישראל. שמה? שהשניות צנועה לו, על פי שורש נשמתו. והוא מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסיבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. אין עם ישראל יכול לסבול את השניות, דיינו את הנתק הזה. למה? כי כל נתק הזה זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שמנתקים את התופעה מן המקור. זה עבודה זרה. נכון? אתה מנתק, אתה עובד לשמש ולא לקדוש ברוך הוא וכו'. אז זאת אומרת, זה אומר, עם ישראל רוצה את האחדות. דרך אגב, זה מאמר שאני מאוד ממליץ לכם לקרוא, כי הוא מסביר את תופעות החילוניות וכו'. לא נגלוש לעניין הזה. בואו נהפוך את העמוד. ולכן, כן, שימו לב לגמרא שממש מעניינת. אתם יודעים שהגמרא במסכת פסחים מביאה מחלוקת מה צריך להיות התוכן של החג. האם כולו להשם, או חציו להשם וחציו לכם? בסדר? אומרת שם הגמרא, אמר רבי אלעזר, הכל מודים בעצרת, דבעינן למי לכם. שמעתם? דווקא בחג מתן תורה, כולם מודים שמה? שצריך גם לכם. למה? כי זה יום שניתנה תורה. תגידו, אם היו שואלים אותנו, מה היינו אומרים? בדיוק הפוך. היינו אומרים כולו להשם. מה אומרים לנו חזר? לא. בגלל שזה יום שניתנה בו תורה, לכן כולם מודים שחציו לכם. למה? בואו נתבונן בהסבר. אז אם כן, מפני מה הטעם שיום שניתנה בו תורה מחייב הוא להודות דבעינן שצריך גם לכם יותר מימים קדושים אחרים? מפני שמין התורה הקדושה, הגדולה והרחבה, תורת השם צור כל עולמים, אנו יודעים איך לקדש את הלכם. שמעתם? התורה נותנת לי את היכולת לקדש את הלכם, שזה לא יהיה משהו אגואיסטי, אלא משהו שהוא מבטא את הקדושה. ואיך להבין שגם הלכם באמת אינו לכם נבדל, אלא להשם הוא לולי התורה שניתנה לנו. זה מה שהתורה נותנת לנו. התורה היא תורת חיים. היא נותן לנו את האפשרות לגלות שגם עליכם יש בו קדושה. מזכיר לי, עכשיו נזכרתי, הייתי פעם הסבר חסידי, נדמה לי באיזה משהו של חבד, אבל אני לא בטוח, הסבר נפלא. למה אנחנו עושים, הרי אתם יודעים שתיקון ליל שבועות, זה לא מקדמת דנה, זה מתקופת הארי, נכון? מה המסורת שלנו? למה עושים תיקון ליל שבועות? מה זה התיקון? יפה, כי עם ישראל הלך לישון לפני מתן תורה והיה צריך להעיר אותו, אז אנחנו כאילו מתקנים. תגידו לי, זה נראה לכם נורמלי? שעם שיודע שהוא מקבל תורה הולך לישון? אלא, ראיתי באמת הסבר נפלא. עם ישראל שומע שהוא הולך לקבל משהו אלוקי, שמימי. הוא אומר, אם הגוף שלנו, הצד החומרי, נקבל תורה, בוא נלך לישון. הנשמות מתעלות, והנשמה תקבלו את התורה. אבל איך אפשר לבוא עם הגוף לקבל תורה? זה התיקון. התורה ניתנה לאדם עם הגוף. התורה לא ניתנה לנשמות שמנותקות מן הגוף. אלא אדרבה, זה התיקון ליל שבועות. שכל העניין של התורה הוא לאדם עם הגוף. התורה היא תורה לאדם, ולא למלאכי השרת, ולא לנשמות שמנותקות מן הגוף. אני חושב שזה הסבר נפלא מה המילה תיקון ליל שבועות. זה התיקון הגדול. ולכן, בואו נראה את ההמשך. אם לא אהו יומא דקגרים, כן, של מתן תורה, היה באמת הלכם נפרד מלהשם, פירוד תהומי. אילולי התורה, אין לנו את החיבור. אי אפשר לחבר את הדברים. ולכן הוא אומר, אבל בא היום הגדול, היום שניתנה בו תורה, והעביר אותנו מעל לגבולי הפירודים הללו. ויודעים אנו ממקורה של תורה, דווקא ביום הזה, באינן נמי לכם, דווקא בחג השבועות, צריך גם את הלכם, כי זה לא נתק. כן, זה העניין של החיבור. ומהלכם של הפרט, אנו מציצים על הלכם של הכלל כולו, הלכם של כלל ישראל, ואנו מעלים אותו, מקדשים אותו, מאחדים אותו עם הקדושה של השם, באין מחיצות מבדילות, אלא בייחוד השלים בשם כל ישראל. מתוך ההבטה בשפופרת, קודם זו, מה זה שפופרת? משקפת, כן? שהיה פעם כזה שפופרת ארוכה, אז הוא קורא לזה שפופרת. אז אם כן, מתוך הבטה בשופרת קודש זאת, הניתנת לנו מהיום שניתנה בתורה על האופק הרחב של כלל האומה בארץ ישראל ובגולה, הננו באים לציפיית מרחקים, לקדש את הלחם הכללי, הרי זה היה כל מאבקו של הרב קוק, איך לקדש את חיי היום יום. בואו נחשוב איזה התמודדויות היו לו. מצד אחד הוא כל כך העריך את מעשי החלוצים וכולי, באמת במסירות נפש שאין כמוה. מי שמכם פעם עשה סיור שם בכנרת, בגניה, שומעים את הסיפורים, זה לא יאומן, המסירות נפש. אבל מצד שני כולנו יודעים שזה היה גם מלווה בחילון רציני, ולכן הוא מדבר על זה. אל נביט בעיני חול על כל מה שמחזק את הכוח הכללי. זה היה המעלה שלו. הוא ראה את הצד של הקדושה במעשים הללו, למרות שהם לא היו מודעים לזה. את כל מה שמאגד אותו, את כל מה שנותן לו כוח ועוצמה, לעמוד נגד כל הגלים הסוערים, לבלע את נקודת הקודש. זה בדיוק העניין, ולכן נשים לב איך חז"ל ביטאו את זה באמרה, שדווקא בחג מתן תורה כולם מודים בדי באינן נמי לכם. זה החידוש המיוחד של התורה. ולכן, בבקשה.
איך זה מסתלב עם החלוצים שקראנו פה ברגע?
החלוצים עשו את מעשה החול. אומר הרב קוק שצריך להבין שגם מעשה החול הללו, שהם לטובת עם ישראל, יש בהם נקודת קודש. במציאות זה, אתה צודק, אבל זה הייתה העבודה שלו. זה היה מסע המחנות שלו. אתה צודק. במילים אחרות, אין אבטלה, יש עוד מה לעשות. יש עוד מה לעשות. ברוך השם, אבל רגע, רגע, אבל אל תשכח שאנחנו רוצים למצב הרבה יותר טוב. אז זה היה אידיאולוגי. היום יש הרבה המרצות, חוסר ידע. אבל יש גם הרבה התקרבות, יש גם הרבה רצון לשמוע, יש גם הרבה חיפושים וכולי וכולי. כן, זה, יש הרבה צדדים פה, אבל בשטח רואים הרבה רצון. אתה יודע מה? קח עכשיו את מה שאנחנו רואים עם הצבא. היה פעם כאלה גילויי אמונה? שאופר וינדר עשה בשם השם והדיחו אותו, תראו היום. זה לא יאומן. באמת, גילויי האמונה שרואים היום, כן? כן, בצילומים שיש מהחיילים, זה דבר מדהים, ממש דבר מדהים, אתה רואה שם את כל הסוגים וכל המינים. זה מראה שכנראה משהו מתחת לשטח זורם ומתקדם. בעזרת השם. נכון, נכון. אתה יודע שתמיד הרב ציוד היה מסביר לנו מה זה עין בעין יראו בשוב השם את צבא ציון. מה זה עין בתוך עין? מה זה עין בעין? אז הוא היה אומר לנו, כשעין של מטה מכוונת כנגד עין של מעלה, אז רואים שהשם שב את זה. שאלה היא מה מכוון אותנו? מול מה אנחנו מכוונים? אז הוא אמר, זה העניין של עין בעין. כשעין של מטה מכוונת מול עין של מעלה, אתה רואה שהשם שב את שיבת ציון. כי יש גם הרבה סיבוכים. כן, תמיד היה אומר לנו, בדורות שלנו צריך עצבים של ברזל. כך הוא אמר, תמיד. וברוך השם, ברוך השם. בואו דקה, נעזוב את 10, כי אני, יש אצלכם תופעה שהשעון זז. אז בואו נראה את 11, כן? תראו, זה פסקה עם הסגנון קצת יותר מורכב, אבל בואו נתגבר על זה יחד. אין המחשבה האצילית שלימה באדם כשהוא מתנסה לצייר את הטוב הכללי ולהתאמץ לחשוק בו לעצמו ולעולם כולו, אבל באיזה צורה? אלא אם כן היא מחפשת אפשרות לצורת חיים כזאת. שמעתם? מתי האידיאל הזה הוא באמת יש לו עוצמה? לא בתיאוריות, אלא כשאני מחפש דרך להגשים את האידיאל הזה בחיים. זה העניין המיוחד. איך אני מגשים את זה בחיים? שתבסס את העולם, תסכה, תבסם את העולם, נכון? למה תבסם? כי בוסם זה דבר שהנשמה נהנית ממנו, נכון? זה בהבדלה. אז אם כן, במה שתתקן את תכונתו החברתית, ותכריע גם כן לטובה את החיים הפרטיים, בין בחיצוניותם, בין בפנימיותם. ותעמיד את היסוד לבסס את מעמד החיים באופן כזה, שמה? שהחיים הנצחיים שקשורים בזיכוך הנשמות ואימוצם הרוחני המוחלט, יהיו נמשכים והולכים מהתיקון המסודר של המעמדים החברתיים הפרטיים, ומאוצר המחשבות שהמחשבה הראשית גורמת להריק עליכם. שימה, אני רוצה להגיד על מה הוא הולך פה. הוא כאן יוצא בתוקף כנגד התפיסה הנוצרית, שהיא מפרידה דת ממדינה, ואת הכל תיאוריות, תהיה דתי בלב וכולי, המעשים פחות, הרי אחד הדברים שביטלו זה המצוות המעשיות, כן? בוא, לא משנה כל כך החיים המעשיים. אומר הרב, אין כזה דבר. העיקר זה איך הדברים האלה מתגלים בחיי היומיום, בחיי החברה, ולכן, בואו נראה את ההמשך. כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקון העולם, שמעתם? שבמילא היא מיואשת מן העולם, הנצרות מיואשת. מה היא אומרת? אתה רוצה להיות קדוש? תפרוש מן החיים. אי אפשר להיות קדוש בחיים. תכנס למנזר, נכון? אז כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקון העולם וסדרי המדינות, ופורחת באוויר הרוחני לבדה, ומתפארת בתיקון נשמות והצלחתן, נהם, תגיד כך וכך, אז גמרנו, אתה כבר, יש לך חברת ביטוח לעולם הבא, הרי היא מיוסדת בשקר שאין לו רגליים. וכל מחשבה שדבר אין לה עם הרוממות הנצחית, ומתעסקת רק עם סדרי החיים החומרים ותיקוניהם, על מי הוא מדבר פה? על הקומוניזם. הוא לקח את שתי הקצוות, כן? מה שהיה בזמנו. המרקסיזם, הקומוניזם. אז הוא אומר, אם מתעסקים רק בתיקוני החברה, אבל לא מתוך הקודש, לא מתוך החיים הנצחיים, אפילו אם יהיה בתכנים מוסריים ואורחות צדק ומישרים, אבל סופה להתאחר, דהיינו היא תתלכלך בסוף, כי כל חומר שלא מחובר עם הפילטר הרוחני, קולט זבלים, הוא קולט פסולת, וכולנו יודעים, מה גילו אחרי נפילת מסך הברזל, איזה פסולת, עד היום, איזה פסולת יש. יש סיסמאות נפלאות, אבל גם הרבה פסולת. כן, זה מה שהוא אומר. אז הוא עושה את שני הצדדים. מצד אחד, אותם אלה שאומרים, הכל רוחני, וזהו. מצד שני, אלה שעוסקים בתיקון החברתי, היומיומי, אבל לא מתוך קשר לרוחני. וזה מה שאומר, סופה להתאחר, מפני קטנותה, ומפני הזוהמה והסירחון, שהחיים החומריים לקויים בהם בטבעם, כי כל חומר, בסוף, נעשה אחור, נעשה, כן, מלוכלך, כשהם מנותקים מיסוד החיים הנצחיים ותשוקתם. בייחוד, תוכר חולשה של מחשבה קיבוצית, שימו לב כזאת, במה שתשים את מרכזה רק בצעירים. שמעתם? העולם שייך לצעירים, נכון? שהחיים החומריים משחקים לפניהם בכל מעלותיהם ושגיוניהם, וזקנים לא יוכלו לקחת בה חלק אמיץ, כי אם ברצון עשוי, עשוי זה כפוי, כן? גדול המעשה יותר נעשה, עשוי זה כפוי, ובלב מיואש. וזוהי המידה היוונית, להביט אל הזקנים במבט של בוז, כדברי אריסטו ברטוריקה. ומה לקויה היא מחשבה ציבורית שאינה יכולה להתפשט יפה על כל חלקיה. אז תראו איך פתאום חג השבועות מקבל את הממד המיוחד שלו, וזה דווקא חג מתן תורה. זה דווקא בחג מתן תורה. זה מה שהתורה מחדשת לנו. זה מה שהתורה רוצה לעצב את האומה הזאת, לא נתק, אלא אחדות בין החומר לבין החול. ולכן, נשים לב, נחזור למקור 10 שדילגנו עליו, המשנה במנחות אומרת שהעומר היה מתיר את החדש במדינה, נכון? קורבן העומר היה מתיר, שתי הלחם היה מתיר את החדש, איפה? בבית המקדש. עכשיו תגידו לי, ממה היה עשוי העומר?
שעורה.
יפה, שעורה זה מאכל בהמה. שתי הלחם, חיטה, מאכל אדם. למה? בואו נראה. נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. שימו לב, זה לא נתק. המקדש הוא הליבה הרוחנית של עם ישראל בכל המובנים. כן, זה מה שמאחד את עם ישראל. לא בקשרים מלאכותיים הננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם, רק מפני שככה, כן, מורה אותנו מקור חיינו. וכן הוא הצביון השלם שנשמת לאומנו. אין חצאיות, אין חלקיות, אין תכנים של פירוד במהותה של אותה נשמה הגדולה של האומה, אשר קדושת האחדות היא כל חייה, כל יסודה. אתה אחד, שמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה הקשר שבין מאכל בהמה, שזה הצד הבסיסי החומרי, לבין המקדש, שזה מאכל אדם, שזה הקודש. ואי אפשר להפריד ביניהם. אתם יודעים שיש רמב"ן, עכשיו נזכרתי, הרמב"ן אומר שלמה אחד השמות של חג השבועות זה עצרת, כי כל הימים שבין פסח, כן, לבין שבועות, זה כמו חול המועד אחד ארוך. הספירה הזאת מחברת לנו בין הצד הלאומי לבין הצד של הקודש, כן? ולכן, אם פעם אמרתי את זה באיזה חדר מורים, אז מישהו אומר לי, אז אולי צריך חופש למורים, זה הכל חול המועד. אז אם כן במילה, כן, אז אני אומר שוב, זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא תורת החיבורים הזאת. ולכן, בואו, אפשר עוד הרבה להאריך, אבל אני אומר שוב, זה יסוד גדול, ולכן נשים לב, אני עכשיו חושב על זה, איזה פועל, אתם זוכרים, שמדובר על קורבן העומר, איזה פועל מופיע שם המון? נפלא, שמעתם? והניף, להניף את העומר, לרומם את החומריות, ולכן זה מופיע שם כמה פעמים, להניף את העומר, כן? זה כל כך יהודי, כל כך אנטי גישות, שעד היום לא מבינות את זה, כן? העניין המיוחד הוא איך מניפים את העומר, לא איך מתנתקים, וזה העבודה שלנו, זה העבודה המיוחדת. אנחנו בשבת האחרונה קידשנו את החודש, נכון? ברכת החודש, מה כתוב? חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. שואל הרב קוק, למה כתוב חיים? שיהיה בנו יראת שמיים ויראת חטא. מה הוא אומר? שיש הרבה אנשים שיש בהם יראת שמיים עד שזה מגיע לחיים. אנחנו רוצים שהיראת שמיים תהיה כזו שתתגלה בחיים. אתם מבינים? כל כך מהחיים על האמירה הזאת. אז לכן, אתם יודעים, נזכרתי, חז"ל אומרים, אתהלך לפני השם בארצות החיים. נכון? מה הדוגמה שחז"ל נותנים? מה זה אתהלך לפני השם בארצות החיים? איך ההמשך? לא, לא בפסוק, בחז"ל. איך ההמשך בחז"ל? זהו מקום שווקים. שמעתם? זהו מקום שווקים. איפה מתגלה אם אתה הולך לפני השם או לא? בשוק. במקום שהחיים שוקקים. שם מתגלה אם אתה באמת הולך לפני השם או לא. זה נפלא. תראו איזה תפנית חז"ל עשו לנו פה. כן, את הלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שווקים. דווקא בשוק יודעים אם אתה הולך לפני השם או לא. כמו שמזכרתי הגמרא בברכות מה אומרת? מה זה פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? בכל דרכיך דאהו. מה זה דאהו? זה לא לדעת. דאהו זה דביקות. חוכמה בינה דעת, דעת זה דביקות. בכל דרך שאתה הולך, תדבק בו. אז בואו רק לסיום נקרא את 12, אני חושב שזה מאוד יפה. אומר הרב קוק שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים. כי יש אנשים שיש בהם יראת חטא, אבל אינה חזקה אצלם. ועל כן, בהיותם מתרחקים מהמון החיים ושעונם, יהיו יראי חטא. אבל כיוון שיבואו בחברת החיים, במפעלים, בעסקים, תסור מהם יראת החטא. למה? מפני שאינה מגובלת יחד עם חייהם. זה לא נילוש יחד עם החיים. אינה מגובלת עם חייהם. ועל כן, מבקש על חלק טוב זה של החיים שיש בהם בתוך החיים עצמם יראת חטא. והנה, וכאן הוא מביא את מה שאמרת לכם, שאמרו חז"ל, את הלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שווקים. יהי רצון שנזכה כולנו לחג מתן תורה ולהשראת התורה בעם ישראל.